כאן רשת בית. ליאן וילדאו. כאן רשת בית. כאן רשת בית. עדכון חדשות.
שלום לכם, כאן רשת בית, עוד מעט כאן ספורט כרגיל, אבל ראשית עדכונים חדשותיים גם מעבר לים. ראש ממשלת בריטניה ליז טראס הודיעה על התפטרותה לפני זמן קצר בשל כישלונה של התוכנית הכלכלית שהציגה, ואנחנו אומרים שלום לעורך חדשות החוץ ערן סיקורל. שלום ערן.
שלום ליאן. כן, זאת הייתה תקופת הכהונה הקצרה ביותר בהיסטוריה של ראש ממשלה בבריטניה, רק חודש וחצי כראשת ממשלה. ליז טראס מודיעה היום על התפטרותה מהתפקיד, תפקיד שבו היא כיהנה 44 ימים בלבד. בוא נשמע את ההודעה שלה לפני שעה קלה.
I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
הגעתי למסקנה שלא אוכל למלא את המנדט, ולפיכך הודעתי למלך צ'רלס על התפטרותי מתפקידי. היא מתפטרת, והבחירות לרשות המפלגה, ומתוך כך גם לרשות הממשלה, יערכו בחודש הבא. היא נכנסה לתפקיד, היא אומרת, בתקופה לא קלה שבה מתחוללת מלחמה קשה באוקראינה. בריטניה נמצאת במשבר כלכלי, והיא קיבלה מנדט לתוכנית כלכלית נרחבת. התוכנית הזאת לא צלחה לאחר שערך המטבע, הלירה סטרלינג, קרסה בעקבות התוכנית הכלכלית שלה. כן. ארמון בקינגהם והמלך צ'רלס קיבלו עדכון על המהלך הזה. המינוי של טראס לתפקיד היה גם ההופעה הציבורית האחרונה של המלכה אליזבת המנוחה, שהלכה לעולמה יומיים לאחר מכן. בעצם ראש הממשלה, המלך צ'רלס, בעצם יקבל בפעם הראשונה ראש ממשלה חדש. היא ניסתה להילחם באינפלציה, במחירים העולים במשק האנרגיה, אבל התוכנית הכלכלית שלה גרמה לקריסה של הפאונד ביחס לדולר ולאירו, גם חילופים מהירים של שר האוצר, המינוי של ג'רמי הנט, זה לא הרגיע את הכלכלה הבריטית, והיא ללא ספק נכנסת לספרי ההיסטוריה כאחת המנהיגות החלשות ביותר בהיסטוריה של בריטניה.
כן, התפטרות בזק. ערן, מה צפוי לנו הלאה עם ההתפטרות הזו בבריטניה?
אז כרגע זה עובר לשלב של קרב בתוך המפלגה השמרנית. אנחנו זוכרים שהיו לא מעט מועמדים שרצו להחזיק בתפקיד הזה ראש המפלגה, ומכך גם ראש הממשלה. אבל היה מועמד אחד שהוביל, שאותו בסופו של דבר ליז טראס ניצחה, והוא רישי סונאק, מי שהיה שר האוצר הקודם, נחשב ללא ספק דמות כלכלית בולטת, אחד האנשים העשירים גם בבריטניה, והוא קרוב לוודאי שיציג את עצמו כמועמד הטבעי, אבל יכולות כמובן להיות הפתעות נוספות. כן. ברגע שמתחילים במרוץ, אנחנו יודעים איפה הוא מתחיל, אף אחד לא יודע איך הוא מסתיים. דבר אחד בטוח, בריטניה נכנסת לעוד תקופה לא פשוטה של משבר כלכלי, משבר פוליטי, שהחל עוד הרבה קודם עם בוריס ג'ונסון, תקופה לא פשוטה שעוברת על המדינה הזאת.
ועדכונים בוודאי עוד בהמשך. ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ, אם כך ראש ממשלת בריטניה ליז טראס מתפטרת, מודיעה להתפטרותה מהתפקיד. תודה לך.
תודה.
עכשיו לזירה המקומית, בשעה זו מתחיל דיון בבגץ בארבע עתירות שהוגשו בנוגע להסכם הגז עם לבנון, ואנחנו משלום לכתבנו עמות שפירה שנמצא שם.
שלום ליאן.
עמות, אז בוא תנסה להסביר לנו בבקשה במה צפוי הדיון הזה להתמקד.
כן, למעשה יש כמה נקודות שבהן הדיון הזה אמור להתמקד. אחד, קודם כל, האם ההסכם הזה, ההסכם עם לבנון לתיחום הגבול הימי הצפוני בינינו לבין לבנון, האם זה דורש את אולי משאל עם, אולי זה דורש 80 חברי כנסת שיתמכו, זה יש חוק יסוד משאל עם, זה דבר אחד, האם צריך להתייחס את החוק הזה. דבר נוסף, האם צריך להביא את זה לכנסת, האם רק לידיעת הכנסת או לאישור הכנסת, זה גם במחלוקת. וכמובן האם אפשר שממשלת מעבר ממש ימים ספורים לפני שיש כאן בחירות, האם היא יכולה בכלל לאשר הסכן מדיני שכזה שיש לו באמת משמעות גדולה. זה בעצם ממשה ככה בגדול לומר שהם שלוש הנקודות המרכזיות שיהיו כאן בדיון הזה. יש כאן כמו שאמרת ארבע עתירות שוגשו לבגץ, למשל שחבר הכנסת איתמר בן גביר, שאגב הוא גם מופיע כאן גם כעורך דין במקרה הזה, גם של פורום קהלת, גם של ארגון לוי, וגם עתירה של עשרות עותרים שהצטרפו יחד נגד ההסכם הזה. הדבר המרכזי שבו רוב העתירות מתמקדות, כמו שאמרתי, זה נושא של ממשלת המעבר, האם אפשר הסכם כזה, וגם נושא של הכנסת. הנושא של משאל העם זה גם נושא, ורק אולי בעתירה אחת יש בקשה גם לבטל ממש את ההסכם הזה, בגלל שהוא לא עמד על פי חוק יסוד משאל העם. זה דיון שצפוי להיות להערכתי אולי שלוש שעות, יש פה הרבה מאוד דוברים, יש פה גם גורמים בכירים שהגיעו לכאן, מנכלי משרדי הממשלה הרלוונטיים, ראש המל"ל הגיע לכאן, צפוי להיות כאן אולי גם דיון במעמד צד אחד, המדינה בוודאי תרצה לבקש להציג דברים, אולי חוות דעת ביטחוניות, הרי היא טוענת שכל הגורמים ביטחוניים כולם בעד ההסכם הזה. כן. יצחו להציג את הדבר הזה, אנחנו כמובן נעקוב, ואם יהיו התפתחויות נשוב אליכם.
כן, בהחלט, ונאמר שהשידור החי של הדיון בבגץ עובר בכאן 11 ובדיגיטל בשידור חי לבקשת כאן חדשות. תודה לך, עמוד שפירה.
בבקשה.
עכשיו ספורט וענייני מכבי תל אביב, שאחרי הקאמבק מול מונקו שוב חולמת בצרפתית. המשימה ערב ביד אליהו, וילרבן, יורוליג. בינתיים התלהבות גדולה גם בהפועל תל אביב אחרי ניצחון מרשים בפריז, ודאגה גדולה מנגד בהפועל ירושלים אחרי הפסד ביתי אירופי בארנה ופתיחת עונה גרועה במיוחד. נהיה גם עם ליגת העל בכדורגל, סינדרלות בגביע המדינה, על איום של שופטי הכדורגל בשביתה, וגם על פתיחת עונת כדורסל הנשים. הכל בכאן ספורט, שמפיקות לילה אופר ואורית שולץ, הטכנאים כאן אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, בדיגיטל אבי אריש, ליאן וילדאו איתכם עד חמש. יוצאים לדרך עם האירוע המרכזי של הערב הזה, 9:05 ביד אליהו, מכבי תל אביב מול וילרבן, זה אחרי נס מונקו, אם תרצו, הקאמבק מפיגור של 19 נקודות השבוע מול הקבוצה הצרפתית האחת, והיום קבוצה צרפתית אחרת, וילרבן, ואיתנו דורון ג'אמצ'י, אגדת מכבי תל אביב וסמנכ"ל השיווק והמחירות של המועדון. שלום דורון.
אהלן, אהלן.
הסדרת את הדופק כבר מהקאמבק?
אני אגיד לך, האמת שבאמת משחק
לפנתיאון.
לפנתיאון, חריג, אבל אתה יודע, בקבוצה חדשה, עליות וירידות היו צפויות, אמנם לא כזו, אבל ברגע שאתה מנצח, אני חושב שאפשר לשמוח, ובדרך הארוכה שיש לקבוצה חדשה שנבנית, אני חושב שדבר כזה מאוד יכול להוסיף לנו ולעזור לנו.
זהו, היית שחקן, שחקן גדול, היית בקבוצות שנבנו מחדש, אבל פה זה באמת מהפך בקבוצה. כמה אתה חושב, כמה זמן ייקח לקטש לחבר את זה לכדי משהו שגם יהיה יציב ולא יצריך קאמבקים מהסוג הזה?
אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע. אני עוקב אחרי העניינים מרחוק, אני עסוק בעניינים שלי ובעבודה.
העניינים שלך הם בסדר, כי האולם הוא סולד אאוט. כבר כמה שנים, והשנה במיוחד
שתלמוד. כן, אבל זה לא סוף העבודה. העבודה מתחילה רק שם. אבל אם לענות לשאלה שלך, אני לא יודע כמה זמן זה לוקח, לא גם, יש גם דברים שהם לא לפי התוכנית, יש פציעות, יש ניסה של שחקנים חדשים, של אדמס למשל, אבל בסופו של דבר, יש כאן איזה צומת שלו, אתה יודע, אנשים רוצים לראות כבר הצלחה בלחיצה על כפתור.
ככה זה, בקבוצה, בטח במכבי תל אביב.
זה נכון, מצד אחד, אנחנו אוהבים לנצח ואנחנו סובלים ושונים להפסיד ולהיראות לא טוב, אבל בסופו של יום, אם הוחלט והוחלט, ואנחנו בתור עובדה רואים קבוצה חדשה, אז מן הסתם, אלמנט של הסבלנות שאין אותה, הוא נדרש. אז במשחק האחרון, זה בא לידי ביטוי במחצית ראשונה ממש רעה, ופתאום במחצית שנייה מהסרטים, ואני מייחל שלא ייקח עוד הרבה זמן, שנראה בסופו של דבר התייצבות, ולראות כיוון יותר ברור. גם המאמן מחפש את זה, גם השחקנים, השחקנים המובילים שלנו, בולדווין ולורנזו בראון, סבבה, אבל השחקנים האחרים...
הצוות המסייע.
הצוות המסייע מחפש עדיין את המקום שלו, אתה רואה לאט לאט ששחקנים נוספים מצטרפים.
או, על זה אני רוצה לדבר איתך, אז דורון, אתה אומר מצטרפים, אני חובב כדורסל ישראלי, אני לא רואה צרוף מכבי תל אביב, כמו אלה שבאים להיכל מדי שבוע, ואפילו יותר מפעם בשבוע למשחקי אירוליג, אבל לי, אתה יודע, אנחנו גדלנו על דורון ג'אמצ'י והקבוצה של המדינה, ואנחנו רואים לפעמים חמישה אמריקאים, שהקשר ביניהם למכבי תל אביב הוא לפעמים רופף, והנה ראינו פתאום רומן סורקין כזה שמפציע, ומחבר את הקהל, והקהל רוצה שהוא ישחק, ומכניס התלהבות, אז אולי בקונספציה צריך לחשוב שהשחקן הישראלי כן יכול לשחק יותר ביורוליג, ויותר לחבר את הקבוצה ולתת מהאתוס של מכבי תל אביב.
קודם כל, כולנו איתך. ערבים ישראלים, יש לנו ישראלים בקבוצה. אל תשכח גם את גיא פניני ורפי מנקו.
וגם דיברת לו מה שעשה את שלו, לצורך העניין.
לא, זה ברור, אבל אתה יודע, להזכיר שמות ולחשוב שבאופן אוטומטי רוצים לראות אותם בהרכב, זה לא עובד ככה. כדורסל האירופאי עבר בשנים האחרונות מהפך, לא תראה שחקנים זרים רק במכבי.
לא, ברור, אז אני שואל אותך, כמי שהיה בגביע אירופה לאלופות, זה לא קצת מפריע לך שהכל זה רק זרים, זרים, פחות יש את העניין המכביסטי, יש פחות את העניין של מסורת בקבוצות, לא רק במכבי, אבל גם במכבי.
יש עדיין עניין מכביסטי, יש עדיין עניין של מסורת, רק שהתמהיל וההסתכלות היא כבר שונה מפעם. אתה יודע, זה, אני נמצא בשידור, אז אני בורר מילים, אתה יודע, לא לפגוע או משהו כזה. Mm-hmm. אי אפשר כל הזמן שיש תנודות ושינויים לזכור רק את השנים של מיקי ברקוביץ', שהוא אחלה חבר, ושל טל ברודי ונדב, ואותי ואת אחרים. יש תקופה אחרת, שחקנים ישראלים היום יוצאים לשחק לא רק במכבי, יש לך את ים מדר שמשחק ביורוליג במקום אחר, יש לך...
זוסמן ובלט שמצטיינים ודני בנבי, פעם כל הישראלים היו מתנקזים במכבי, כולם רצו רק להיות במכבי
כי הם לא היו יכולים ללכת למקום אחר, אז באופן אוטומטי הם היו למכבי, היום זכותם גם לרצות ללכת למקום אחר, ומכבי מכל השחקנים הישראלים הכי טובים שאפשר למצוא בוחרת בסופו של דבר את אלה שהיא חושבת שלנכון להביא אותם, ואני נורא אגב שמח שרומן נכנס למשבצת, הוא נכנס באומץ, הוא לוקח את זה בזכות, ואני מדגיש את המילה, לוקח את זה בזכות. לא בגלל שאתה ישראלי, ייתנו לך לשחק. ייתנו לך לשחק בגלל היכולת שאתה מביא למגרש. ורומן
אבל צריך דקות מביא... כדי להוכיח את היכולת והקרדיט לישראלים. אני אסיים את בנקודה הזאת, כי באמת הרחבנו בה. הקרדיט נכון. לישראלים הוא תמיד נמוך לזרים שמקבלים עוד הזדמנות ועוד הזדמנות.
לא בהכרח, אם היית מאמן אתה.
הייתי רוצה את הטובים ביותר.
כן, כי זה חוכמה, אתה יודע, לעמוד מאחורי המיקרופון בלי לפגוע בך. ולהגיד, בוא ניתן הזדמנות, בוא ניתן דקות, אין זמן. לאף אחד אין זמן. למאמן בטח ובטח אין זמן. לקהל שרוצה לראות ניצחונות, אין זמן. ולשבת ולייעץ ולהגיד, בוא ניתן לישראלים, זה בסיסמה טוב.
לא, אבל ברגע שהמאמן הוא גם מאמן נבחרת ישראל עד לא מזמן, אז אתה מצפה שיהיה תמיל אחר. כן.
אני לא יודע, הוא ישראלי, כשהוא בנבחרת ישראל הוא עשה עבודה מצוינת, הוא גם נורא בעד הישראלים, אבל אני אגיד לך, להבנתי, לא דיברתי איתו, אבל אני מכיר אותו, הוא בעד מי שיכול לעזור לקבוצה לנצח, שיהיה על המגרש.
הוא בעד להגיע להצלבה, אתה מעריך שבסגל הנוכחי, שהוא עם שחקנים איכותיים לא מעטים, הזכרת את השמות קודם, המובילים, יש אפשרות להגיע השנה להצלבה, זו מטרה שהיא ריאלית, כך זה נראה?
מכבי תמיד. תמיד רצתה להיות בין הטובים ביותר. היא הייתה שם, העניין הזה כבר הפך להיות בשנים האחרונות יותר מורכב, סליחה.
כן.
בגלל נושא של תקציבים, מכבי עם תקציב יותר גבוה השנה, זה כבר פורסם, אבל אני אגיד לך, זה קבוצה בבנייה, אני חושב שלצאת בהצהרות, זה לא דבר בריא, אבל אני יכול להגיד לך, הצהרה שלפחות אתה יכול לשמוע ממני, שאנחנו... לא מבטרים אף פעם, ראית את זה במשחק האחרון, גם שהיינו למטה ב-20, ובמעלה הדרך יש עוד המון משחקים ביורוליג, מכבי רוצה להיות בין הטובים ביותר, ואני חושב שאנחנו צריכים מצד אחד, אין לנו זמן, אנחנו צריכים גם סבלנות שהקבוצה תדבק, אנחנו צריכים את הקהל שלנו, שהוא באמת נותן מופעים פשוט מדהימים, משחק אחרי משחק, אני יכול להגיד לך ששמעתי פה ושם בין השחקנים, שזה מאוד עוזר להם, והדבר הזה חשוב מאוד להזכיר אותו, הבית מאוד חשוב לנו.
טוב, זה הכוח.
קרדיט גדול באמת, קרדיט גדול מאוד לקהל, ואני, אתה יודע, אמרתי, זה מעלה הדרך, זה לטפס בדרך קשה, מורכבת, שכל ניצחון, הניצחון ביום חמישי האחרון מאוד משמעותי.
כן, זה עניין של מומנטום בהחלט, הרי אנחנו פסמי לדבר על כבר דברים, על משבר וכאלה, ופתאום אנחנו מדברים על קאמבק ועל, ועל קרמה טובה גם.
נכון, אלה הם החיים של קבוצת ספורט מקצוענית, כמו גם של מאמן מקצועני, יכול להיות יום אחד למטה, מחר למעלה, ולכן אני לא מאמן אגב, אתה מבין?
כן, הלכת על הקטע פה של זה. לא, דורון, את שלך עשית בספורט הישראלי בגדול. דורון, אני רוצה להודות לך שהיית אתנו, דורון ג'אמצ'י, היום סמנכ"ל שיווק המכירות, ועם הרבה רגעים טובים כשחקן במכבי תל אביב, תודה.
תודה רבה לכם, תודה.
טוב, עכשיו עניין אחר, אנחנו עם כדורגל, עם ליגת העל בכדורגל בסוף השבוע, לא מעט משחקים מעניינים, הפועל ירושלים מול הפועל באר שבע זה קרב צמרת, מועדון ספורט אשדוד ביתר ירושלים, עירוני קריית שמונה מול מכבי חיפה כמובן, בהמשך השבוע גם מכבי נתניה מול מכבי תל אביב, אבל עוד משחק שהוא בהחלט מעניין, גם מעצם העובדה שזו קבוצה שהיו בה הרבה ציפיות, גם מבפנים וגם מבחוץ, היא הפועל חיפה, הפועל חיפה שמארחת את סקציה נס ציונה, ברקע גם סוג של מחאת רשת של אוהדים שאומרים שאולי לא יגיעו המשחק, נוכח הכישלונות והמצב עם המאמן ניר קלינגר, ואיתנו הבעלים של הפועל חיפה, יואב קאט. שלום יואב.
שלום וברכה.
טוב, אז ציפית ליותר גם אתה מהעונה הזו, כולל המכה הגדולה שחטפתם במשחק האחרון במחזור החולף, תבוסה 4-0 למועדון ספורט אשדוד. קודם כל, איך אתה רואה את הסיטואציה כרגע של הפועל חיפה? אם אתה, יש לך סבלנות, אתה אומר אנחנו נהיה בצמרת עוד.
לדעתי נהיה בצמרת, לדעתי עכשיו זה bumping the road. אנחנו עברנו כבר הרבה פעמים bumping כאילו והתקברנו עליהם, אני בטוח שנתגבר גם עכשיו.
כרגע מקום עשירי עם ניצחון אחד בלבד למעשה, אתם עם 5 תוצאות תיקו וגם 2 הפסדים, וכל הזמן ברקע מרחפת השאלה על ניר קלינגר, לא רק בהיבט המקצועי אם הוא יכול להוביל את המועדון, אלא גם בהיבט הבריאותי. נדמה לי שגם אתה התייחסת לזה, האם ניר קלינגר, אחרי ששוחחת איתו, אחרי שבדקת, אחרי שחככת בדעתך אחרי התבוסה מה לעשות, יישאר המאמן גם אחרי נס ציונה, לא משנה מה תהיה התוצאה?
אז בוא נגיד ככה, תוצאת נגד נס ציונה תהיה תוצאה טובה, ואני מבין מאוד את הקהל על האכזבה, אנחנו כולם מאוד מאוכזבים.
זה הגיע לחרם, זה מגיע לחרם, אני קורא באתרים השונים וברשת.
יחד עם זה, אנחנו מבקשים מהקהל לבוא ולתמוך בשעות הקשות של הקבוצה, בשעות הקשות לא עושים חרם ולא נוטשים קבוצה, להפך מביאים אהדה וסימפתיה וחוזק לקבוצה. אז את ההרגשות של האנשים אני מבין, אני מעלה בהרגשות דומות, אבל מבחינת העשייה אנחנו צריכים דווקא להפך לעודד, לא להחריד.
תראה, לא בכדי ניר קלינגר מקבל לך קרדיט, הוא נתן לך גם גביע בעבר, וזו קדנציה נדמה לי שלישית שלו אצלך, נכון? אני חושב שלישית.
כן, הוא הצליח בהפועל חיפה, ואני בטוח שהוא יצליח בעתיד.
אז זה מוריד מהפרק את שאלת ניר קלינגר? אני שואל שוב את השאלה לגבי נס ציונה, כי אתה יודע, נס ציונה מקום אחרון בטבלה, אם לא תנצחו, שוב יהיו הקולות, זה ברור.
ברגע זה אנחנו מתרכזים בנס ציונה, אני מקווה שהקהל משנה דעתו כמה שאנחנו מבינים אותו, אני מקווה שהקהל ישנה דעתו, ו-we'll talk after
נס ציונה. תגיד, אפרופו הקהל האדום, כשהימים האלה הם ימים של טירוף בקהל הירוק, והחוויות הן חוויות יוצאות דופן, ליגת האלופות, פריז, טורינו, כמה זה צובט לך? היו תקופות שפתאום גירתם את ההגמוניה, לא מבחינת היקף הקהל, אלא מבחינת התוצאות. כמה העונה הזאת היא, אתה עוקב בעניין אחרי היריבה העירונית.
היו 5 שנים שאנחנו באמת הייתה לנו הגמוניה בעיר, היה לנו יותר ניצחונות משל מכבי חיפה, זאת אומרת במאבקים בין שתי הקבוצות. יחד זה איני לא צרה בהצלחות שלהם, אני תמיד שמח שקבוצות ישראליות מצליחות באירופה.
למרות שהיה לך טענות, אני זוכר, לעירייה, על כך שבבתי הספר תלמידים חוגגים הצלחות של מכבי חיפה, וזה מדיר את תלמידי הפועל חיפה, את אוהדי הפועל חיפה הצעירים, נכון?
זה טענה מוצדקת.
כן, אתה לא רואה בזה קטנוניות כמו שהרבים אומרים?
לא. זה טענה מוצדקת. אתה לא מביא פוליטיקה לבית ספר. זה להרבה בשר וחלב.
הבנתי. אז אתה לא רוצה לא אדום ולא ירוק בבתי הספר.
בבתי הספר צריכים ללמוד לא להתעסק בפוליטיקה. אתה מתעסק בפוליטיקה זה יש איזה כיוון לא טוב, לא בריא.
טוב, אז בוא נחזור שוב לספורט. מקום עשירי אמרנו כרגע, אתה סימנת פלייאוף עליון כמטרה מוצרת, ושמת גם נדמה לי... מה אתה אומר?
אנחנו נגיע לפלייאוף עליון.
שמת גם כסף גדול השנה, זה התקציב הכי גדול של הפועל חיפה בתקופתך, כי לפחות על פי השמות זה אמור להיות כך.
אני חושב שלא בתקופתי, אני חושב בכל התקופות, אבל אנחנו נגיע לפלייאוף עליון.
כי יש את הסגל יש, אם אתה מסתכל עם התוספות, עם אל חמיד, וגם לא הייתה שחזר מפציעה, עם שחקנים שלקחו אליפויות בבאר שבע, ועם הקיים, עם חנן ממן וטורג'מן שסוף סוף כובש, חומר שחקנים עושה רושם שיש כדי להגיע לפחות לפלייאוף עליון, זו יהיה כישלון עצום אם לא.
אנחנו נגיע לפלייאוף עליון.
טוב, trust the process, אומרים אתה אומר.
No,
take my word for it. אוקיי, אז... אתה נותן את מילתך שזה יקרה. יואב קץ, תודה שהצטרפת אלינו מארצות הברית. תודה.
תודה רבה לכם.
מוקד התנועה. דרך תל אביב ירושלים עמוסה משער הגיא עד שורש, בגאה צפון עמוס ממחלף השיבה עד מורשה, ודרום ממחלף מורשה עד גנות, דרך תל אביב אשדוד עמוסה ממחלף ראשון לציון עד יבנה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 וגם באתר שלנו. פרסומות מיד שווים, גם עם ההישגים של הפועל תל אביב בפריז, והכישלונות של הפועל ירושלים בארנה. כאן ספורט שוב איתכם, ענייני כדורסל שוב, אם קודם דיברנו על היורוליג, אז גם יש יורוקאפ, ושם הפועל תל אביב מנצחת אמש בפריז, 186 את הקבוצה המקומית, את פריז בסקט, תוך תצוגת כדורסל, גם יפה על הפרקט, אבל גם תצוגת עידוד יוצא דופן ביציעים, כ-600 אוהדים רעשניים היו שם, ואיתנו ארלה וייסברג, פרשננו, אהלן ארלה.
אהלן, יאן.
הפועל תל אביב, בינתיים הציפיות מתרום העונה, עם הצירוף של תומר גינת, והחיבור עם האוהדים, והכניסה לאירופה, מוכיח את עצמו. יש שם משהו מיוחד.
כן, כן, פתיחה חלומית, אפשר להגיד, של הפועל תל אביב. גם לוח המשחקים לא הלך נגדה, בוא נגיד ככה, כי עם כמה שהפועל תל אביב חדשה בעסק הזה, ולא מכירה את אירופה, ולא מכירה את העומס, ושני משחקים בשבוע, וכל הטיסות וכולי, אנחנו מכירים את המנטרה, שתי היריבות הראשונות אתה מכירות את זה פחות ממנה, כי להפועל יש המון המון שחקנים מנוסים שעברו את הדברים האלה בקבוצות אחרות, בעיקר בהפועל ירושלים אגב.
תכף ניגע בה, כן.
כן, ורואים את ההבדל הזה, רואים, אתמול הפועל תל אביב ניצחה בפריז קבוצה אמריקאית, פריז היא קבוצה אמריקאית שבאה לחופשה בצרפת.
טוב, זה דיברנו על זה גם דורן ג'אמצ'י קודם, זה אופייני להרבה קבוצות באירופה, יש כאלה שאוהבים
את זה, יש כאלה שאוהבים. כן, הם לקחו את זה ממש לאקסטרים, לא בקטע של זהות מקומית, יש להם כמה שחקנים מקומיים, אבל הלך הרוח והשיטה לרוץ בכל מחיר וכל הזמן, ובאמת ברבע הראשון הקבוצה הזאת קלה 33 נקודות, אבל עם הזמן הניסיון והאחריות והשיטתיות של הפועל הכריעו והביאו לה את הניצחון, שוב עם 100 נקודות.
ו-21 נקודות של ג'ייקובן בראון, כולל במאני טיים. נדמה לי שהשאלה על ג'ייקובן בראון היא תמיד הבריאות שלו ולא היכולת, כי ביכולת הוא אולי אפילו שחקן יורוליג.
נכון, אז בעצם הפועל תל אביב דאגה קצת לעטוף את עצמה ולגבות את עצמה בעניין הזה, כשהביא את מנפורד, שבסוף הוא הראשון שנפצע, אתמול הוא לא שיחק בגלל צוואר תפוס, והביא את ג'ורדן מקריי, שיקח לו קצת זמן להיכנס לעניינים, והמשימה של ג'ורדן מקריי תהיה ביום, אם היום הזה יגיע, לך תדע, מרוב שאנחנו מדברים על זה, בסוף ג'קובן בראון, אני מאחל לו בריאות, שישרוד כל העונה. אבל ג'ורדן מקריי ייבחן ביום שבו יזדקקו לו, כי ג'ייקובן בראון לא ישחק, או ג'ייקובן בראון לא ישחק טוב, ושם יהיה המבחן. אבל הפועל תל אביב באמת, אתמול בשידור בספורט 3, אנחנו נסים לדבר על השחקנים שהסתנו, ואתה פשוט עובר על כל הסגל. וזה מראה על קבוצה שנמצאת באמת בכושר.
חמישה שחקנים בספרות כפולות, ועוד כמה שעל סף, זאת אומרת גינת למשל, הורטון, כלומר זה באמת מאמץ קבוצתי איכותי.
מהימים האלה שכל מאמן חולם עליהם, שכל שחקן שאתה מעלה מהספסל כמעט, פשוט בא ונותן תרומה משמעותית, היה ממש כיף לראות את עידן זלמנסון נכנס, פשוט כאילו משחק נגד כל נושאים.
טוב, תשמע, יש עניינים של מומנטום, והמומנטום בינתיים עם הפועל תל אביב וזה טוב. מומנטום הפוך בדיוק הוא על של הפועל ירושלים, שאתמול נוצחה בבית בארנה למעלה מ-5,000 מועדים מאוכזבים על ידי לודוויגסבורג הגרמנית, 80-71, והתוצאה עוד מחמיאה להפועל ירושלים. ראיתי את רוב המשחק, אז אני מרשה לעצמי להגיד. בוא נשמע את המאמן, אלכסנדר ג'יקיט, שמתייחס, בהתייחסו קצת מוזרה לטעמי, ואז אתה תאמר מה אתה חושב.
Still, you know, in some... parts of the game we were better team on floor. So it's not like everything is not good. But there are definitely things that we have to fix. I'm talking about a toughness. I'm talking about even about mental toughness.
אז ג'יקיץ' נתרגם, אומר, היו חלקים גדולים שאנחנו היינו הרבה יותר דומיננטיים על הפרקט. יש דברים לתקן, שזה הקשיחות, הקשיחות המנטלית בעיקר. אני, לפחות אוהדים, נדמה לי שלירושלים לא ראו דברים טובים אתמול במשחק של הפועל.
כן, מצד אחד, זה קצת מזכיר לי את לואיס פרננדז, אני לא זוכר נגד מי זה היה, שאומר, ניצחנו במחצית השנייה, וזה משחק שנבחרת ישראל הופסה. אבל פה ג'יקיץ' קצת משחק בפסיכולוגיה, בעיקר עם השחקנים שלו. אחרי התבוסה בהרצליה, הוא התנצל לפני האוהדים על איך שהקבוצה נראתה. ראינו שזה לא בדיוק הגיבו לזה לשחקנים, אז עכשיו הוא מנסה אולי ללכת הפוך. אבל הפועל ירושלים, אני חושב, מעבר להפסד אתמול, שאתה יודע, זה משהו שעוד אפשר לתקן, כי יש בשיטה של ליגת האלופות, אמנם זה רק שישה משחקים.
אבל זה מאזן אחת אחת, עדיין אפשר, זה מאזן אחת אחת,
ואם אתה לא מסיים, ואם אתה לא מסיים אחרון בבית, אז אתה לא מודח, אתה הולך לסדרות פלאים ממקומות 2-3, הם עוד יוכלו לתקן. הבעיה של הפועל ירושלים, והסליחו לי, היא פשוט הפכה בשנתיים האחרונות, וזה נמשך גם השנה, היא קבוצה מאוד אפורה ומאוד משעממת. אתה תמיד היה בז מאוד מאוד גדול, לטוב או לרע, סביב הקבוצה הזאת, בטח בעין של אורי אלון וגם אחריהם, ומאז הקורונה, מאז שהקבוצה החלומית ההיא של קאטה שהתפרקה, הם לא מצליחים לייצר איזשהו עניין, ובעיקר זה מאוד מאוד בולט לעומת מה שאנחנו רואים שקורה בהפועל תל אביב ובהפועל חולון. אני לא מדבר בכלל על מכבי תל אביב.
אבל לאן הולכות האצבעות שלך או של האוהדים או של ההנהלה, למאמן שלא בנה סגל טוב, או זה החומר שהוא קיבל ולכן גם מעמדו לא בסכנה, כי הוא לא אמור היה לעשות משהו כרגע יותר טוב מזה?
קודם כל, כל קדמת הבמה המנהלתית של הפועל ירושלים התחלפה הקיץ. ממש הכל, מגיא הראל ודיוויד בסן, ואפילו הסמנכלית שאני קוראים, ממש כולם שם התחלפו, ויותם אלפרין לא חזר לתפקיד הקודם שלו, וחומסקי לקח את הבעלות, אז כל העסק שם ככה קצת לא יציב. אני לא חושב, דווקא בגלל הדבר הזה, אני לא חושב שג'יקיץ' בסכנה. אם עוד שבועיים יהיו ב-0-4 בליגה, אני מדבר אולי דבר אחרת. אבל ג'יקיץ' בא עם איזשהו רזומה, והוא אמור לקבל את ההזדמנות כמו שצריך. וכן, הקבוצה הזאת, בנו קבוצה אפורה, אמרנו, לא בטוח שזה רע, לעומת שנה שעברה שהביאו שמות לכאורה גדולים, שתוך שבוע שבועיים כבר הבנו, וגם הם הבינו שזה לא הולך לשום מקום, אבל גם כאן, אתה לא רואה מי שיוביל את הדבר הזה, והאוהדים שלהם מאוד מאוד מתוסכלים, בצדק, 1-24-3, זה נתון כמעט חסר התקדים, למזלם, לפני כמה שנים היה איזה 0-10 בליגת האלופות, אז הם לא חתומים על השיא השלילי של כל הזמנים, הפועל ירושלים חייבת ניור, ולא בטוח שיש מי שיעשה את הניור הזה, כי אנחנו מסתכלים על השחקנים שם, אוסף של שחקנים משלימים,
כן, עם פוטנציאל
וכישרון, אבל בדיוק, חסר הקילר, שאולי נראה אותו לובש ערב צהוב, ג'יילן אדם, או שחור בווילרבן, רטינו בסואן,
יכול להיות.
שנה שעברה ששניהם שיחקו ביחד בירושלים, הערב ביורוליג.
הרלב וייסברג, פרשננו וואלה ספורט, תודה רבה.
תודה רבה, ביי.
ואנחנו דיברנו הרבה על האמריקאים, אז בואו נדבר על האמריקאים שמשחקים ב-NBA, הטובים ביותר. עידו גור, ערוץ הספורט, אלן עידו.
ואליאל, מה קורה?
בסדר גמור. אז קודם, לפני האמריקאים הישראלי שלנו, מה שלום דני אבדיה, שפתח בחמישייה, כמו שהערכת אגב עוד תרם המשחק, הוויזרדס ניצחו את הפייסרס במשחק הפתיחה שלהם, אבל דני כבר אחרי 8 דקות נפצע, אז מה שלומו?
הוא בסדר. למרות שהתמונות אתמול היו קצת מלחיצות בהתחלה, זה הזכיר לנו את הפציעה הראשונה שלו בסוף עונת הרוקי, או לקראת סוף עונת הרוקי, עם השבר בכף הרגל שם, שגרם לו להחמיץ 20 ומשהו משחקים, וגם לעכב את החזרה שלו לפתיחת העונה השנייה. זאת אומרת, הוא פתח את העונה השנייה ושחק את כל המשחקים, אבל הוא לא השתתף בסאמר ליג, והיה קצת מושבת, אז ברגעים הראשונים זה נראה היה מפחיד, אבל מהר מאוד אפשר היה להבין, גם לפי החיוך של דני, וגם לפי העובדה שהוא יצליח לרדת בזכות עצמו, בלי עזרה של חברים שלו, ולשים משקל על הרגל שלא מדובר כנראה במשהו רציני. כמה דקות לאחר מכן כבר נעשה לו בדיקת רנטגן, תוצאות שלה היו שליליות.
רנטגן מקבלים שם מהר, אה? זה לא כמו פה, זה לא צריך תור בקופת חולים.
לא, יש בחדר הבשה.
יפה, אז כבר אפשר לדעת שזה לא משהו חמור.
יש גם אולטרסאונד אם אתה צריך.
אז אני נזמין תור בהקדם. עכשיו, לגבי אבדיה, אוקיי, אז הוא בסדר. הקבוצה, וושינגטון, השנה אפשר לצפות למשהו אחר, כי אני זוכר גם עונות קודמות שהם התחילו לא רע בכלל, ואז התחרבש להם.
תראה, אתם רואים, שיחקו כדורסל יפה. יאמר לזכותם. עדיין היו חלשים קצת בהגנה, ואפשרו לאינדיאנה, שהיא קבוצה לא מהראיות הליגה, בלשון המעטה, לקלוע ולרוץ ולהישאר צמודה. במשחק של הוויזרדס כבר הובילו ב-18, הפרש ברבע הרביעי, וכמעט איבדו אותו. כן? אז יש סימפטומים של הקבוצה שהכרנו, כי יש הרבה שחקנים שנשארו. ביניהם ברדלי ביל שמוביל אותה, וקייל קוזמה, ועוד כמה שחקנים, אבל אני חושב שבשלב הזה, ליאן, אפשר להיות אולי טיפה אופטימיים. אתה יודע, תמיד תחילת עונת NBA זה משהו חדש, אתה לא יודע איך הדברים התפתחו, כן יש לך ערכות, וכן יש לך השערות, וכן כמובן יש סגלים, ואת הכוח שלהם, ואת היכולות של הקבוצות, אבל בסופו של דבר יש גם פציעות. והפציעות האלה יכולות לבוא גם לכוכבים של יריבות, ובטח בשנה הזאת שבכל הליגה מסתכלים לעבר הדראפט הבא, שבו הולך להיבחר במקום הראשון, ויקטור ומבניאמה הצרפתי, שהוא הבחירה הראשונה הכי ודאית שהייתה מאז לברון ג'יימס ב-2003.
וכוכב איראלי כבר עם המהלכים שלו עוד בקיץ, ראיתי.
כן, מעבר לזה, הוא שחקן היסטורי, או היסטורי, בהנחה שהוא בריא. אז בוא נגיד שאם איזושהי קבוצה מתחילה לא טוב, ושחקן משמעותי שלה נפצע, אז יכול להיות שהיא תוותר על לנסות לנצח העונה, וזה יכול גם לעזור לוושינגטון בסיטואציה מסוימת, וזה גם יכול לקרות לוושינגטון בעצמה.
אז בואו נעשה זום אאוט מוושינגטון לליגה כולה, כי כמעט כולם שיחקו, נכון שיש עוד כאלה שלא, נדמה לי, הבקס עוד לא ראינו אותם, נכון? או שאני טועה? מילווקי והקליפרס. סמן לנו את המועמדות לאליפות שלך, בדרך כלל אתה בכיוון.
תראה, המועמדות לאליפות יש הרבה השנה, בניגוד לשנים עברו, שבדרך כלל זה מצמצם ל-2, 3, 4 גג. להזכיר לך את התקופה שבה קליבלנד וגולדן סטייט נפגשו בארבעה גמרים ברציפות, ידענו בתחילת העונה איזה גמר נקבל וזה היה קצת מבאס, וזה מה שעושה את הליגה כל כך מעניינת וכל כך מרתקת גם בשנה הזאת, עוד יותר ממה שהיה בעבר, כי באמת יש הרבה קבוצות. קודם כל זה שתי הפינליסטיות של השנה שעברה, מן הסתם גולדן סטייט שהרשימה מאוד במשחק הפתיחה נגד הלייקרס, וגם בוסטון שנראתה מצוין במשחק הפתיחה שלה נגד פילי, עם שתי הקבוצות הכי חזקות בליגה עדיין, בטח עד שיוכח אחרת. מעבר לזה, מילווקי שהייתה אלופה ב-2021, פיניקס, למרות קיץ, מזעזע, אתמול מנצחת את דאלאס ואת לוקה, במשחק דרמטי בשתיים מפרש, אבל פיניקס עדיין שם. נשים אותה טיפה מאחור, כי בגדול, הפיבוריטיות לפי סוכניות האימורים, זה גולדן סטייט, בוסטון, מילווקי, קליפרס ופילדלפיה. אלה החמש המובילות.
רשמנו לפנינו, עידו גור, ערוץ הספורט, עונה ארוכה לפנינו, הוא מרתקת, נקווה שגם דני אבדיה ישדרג אותנו עוד קצת בעוד עניין.
זה הכי חשוב.
בהחלט. תודה רבה.
בכיף, תודה לך. ביי.
בדרך הכל נהריה, עומס כבד מצומת עקו מזרח עד נהריה, דרך החוף צפונה, עמוסה משפעים עד מחלף נתניה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו. פרסומות מיד שווים. כאן ספורט, הערב, קצת מתחת לרדאר, ממש עוד מעט, ליגת העל בכדורסל נשים תצא לדרך, המשחק המרכזי בשש, מכבי רמת גן מול רמלה, צור רמלה, אלופה, זה קורה בשש, רמת השרון מול אסא ירושלים, הפועל פתח תקווה מול מכבי אשדוד, בנות הרצליה מול אליצור חולון, ומכבי חיפה מול הפועל ראשון לציון, אלה המשחקים הנוספים בשבע, ואיתנו יושבת ראש מנהלת ליגת העל לנשים בכדורסל, אילה קניסטר בר דוד, שלום.
אחר הצהריים טובים, מה שלומך?
בסדר גמור, אבל אמרתי בפתיח, אחת הבעיות שקצת מתחת לרדאר, הנה עונה מתחילה לה, ואנחנו לא שם, ואת השיחה שלנו מקדימה הודעה די דרמטית שלך, שבתום העונה הזאת את מסיימת את תפקידך, הסבירי. אולי זה קשורים הדברים זה בזה.
לא קשורים, אני אומר, מלכתחילה הגעתי לארבע עונות, הגדרתי לעצמי מטרות ויעדים, אני שמחה שעמדתי ברובם, אך לא בכולם.
אז זהו, המטרה שלא עמד בה זה, שוב, אני שם את זה בפרספקטיבה, אני לא חושב שאולי מישהו היה יכול לעמוד בה, היא להכניס את כדורסל אנשים או להחזיר אותו למצב שהוא היה לפני 20 שנה, שהיה הרבה עניין והרבה קהל במגרשים.
אני לא רוצה שזה יישמע מתנשא או יהיר, אבל נראה לי שבעשור האחרון כדורסל אנשים באמת היה רדום, מאז שאני הגעתי אליו, הערתי אותו לחיים. אין ספק
שבצד
מכל המובנים, הן בנושא התקציבים, הן בנושא הנוכחות, הן בנושא התדמית. יחד עם זאת, לצערי הרב ולאכזבתי הרבה, אין ספק שמדינת ישראל עדיין לא הבשילה והשכילה שכדורסל אנשים צריך הרבה יותר כסף ממה שעומד לצידו עד כה. אבל לא מדברים רק על תקציבים, כי אם גם על מבנה ארגוני ועל דברים חדשים ואחרים שצריך להכניס לתוך הליגה הזאת.
שחלקם עולים כסף, ודיברנו לא מעט פעמים מילה בשידור.
כן, אבל ותמיד... אני לא רוצה שזה יהיה רק כסף.
לא, אמרת, אני רוצה את היחס המתאים גם לליגת אנשים. אמרת את זה לא פעם, ואת רוצה, זה גם מתבטא בתקציבים, אין מה לעשות. איפה הסיטואציה הזאת עומדת היום? הרי לא פעם היה לך שיח גם עם שר הספורט חילי טופר, שאי אפשר לומר שאין לו אוזן קשבת, אבל בסוף...
אבל חוץ מאוזן קשבת לצערי לא קרה שום דבר.
בדיוק.
באמת הייתה אוזן קשבת ולב פתוח ולב חפץ לעזור לכדורסל אנשים, אבל לצערי הרב זה לא קרה, וזה לא יקרה עד שלא יבוא מישהו תסלח לי שאני אומרת, וידפוק על השולחן, או מישהי שתדפוק על השולחן ותאמר מלכתחילה, כדי שכדורסל אנשים.
אבל עשית את זה לא פעם, איימת בשביתה וכעסת ולחמת וזה לא עבד.
אז נתנו לנו קצת ועזרו לנו קצת, ואז פתאום התגלגלנו שוב לתהליך של בחירות במדינת ישראל, ואנחנו שוב נמצאים מול שוקת שבורה, אבל זאת לא הסיבה. אני אומר, ואני חייבת ככה, דווקא להתחיל את העונה
בווייב טוב.
והדר, כן. ווייב טוב, כי באמת יש הרבה מאוד שחקניות חדשות וצעירות שנכנסות למגרש, ואנחנו כולנו בציפייה לראות את העונה הזאת באמת בפריצה מטורפת עם 4 קבוצות.
באירופה שנרשמו.
20 שנה, 4 קבוצות שנרשמו לאירופה, זה גם לא הולך ברגל, זה הישג מסחרר הן לקבוצות עצמן והן לליגה בכלל. ואני חושבת שיש כל כך הרבה דברים טובים, אני אשמח כמובן לראות את כולכם גם בעונה הקרובה, ממלאים את האולמות כדי שכשאני אסיים את העונה הזאת, אני אדע שכדורסל אנשים נמצא במקום הטוב ביותר, מאז שהוא יכול היה להיות בו.
אז אני רוצה לשאול אותך לסיום שיחתנו, כי כאמור זו עונת הפרידה שלך, א', מה את רוצה, מה הכי חשוב לך שיקרה בעונה הזו, וב', מה הטיפ? שתתני למחליפך או מחליפתך בתפקיד, ואם כבר יש מחליף כזה, אולי את יודעת, או שזה לא קשור אלייך גם מי אחר כך.
לא, אין עדיין מחליף, כי שוב אמרתי, אני מודיעה על הדברים חצי שנה מראש, אני לא מחבה את עצמי ונעלמת, אני פה, ואני אומר לך גם יותר מזה, אני גם אשאר אחרי שאני לא אהיה, אני אבוא לצפות בשחקניות המדהימות האלה, כובשות את המגרש כל שבוע מחדש, כי אני מאוד מאמינה בספורט הזה, אני מאוד מאמינה בליגה הזאת, יש לה יכולות אדירות, לייצג את ישראל ולהיות גאווה למדינה, כמו שהיא ממש מתחילה עכשיו. ובנוסף, אני כן אגיד שיש לי מטרה. כשאני אסיים את התפקיד, בעזרת השם באפריל או תחילת מאי, אז אני רוצה שהליגה תחזור להיות כמו שהיא הייתה בימים ההם, לפני 20 שנה, כשהאולמות מלאים והצבעים כל כך בועטים, וכולנו, גברים, נשים וילדים, מעודדים את השחקניות הנפלאות שלנו, ואני בטוחה שזה יהיה.
זה תפקיד בהתנדבות, התפקיד הזה של יושב ראש מנהלת הליגה, נכון? אז את רואה מישהו שיקח את הדבר הזה וינסה להרים אותו עוד צעד אחד קדימה?
אם יש משוגעת כמוני, תהיינה משוגעות גם אחרות, אין לי ספק, ובנוסף אני גם אגיד שמי שיגיע לתפקיד או תגיע לתפקיד, צריך להיות עם הרבה הרבה אמביציה, לא לפחד, ולהיות עם הרבה מאוד רעיונות יצירתיים, אני חושבת שזה המפתח.
נאחל לך בהצלחה, נאחל לכדורסלניות בהצלחה בעונה החדשה, ונקווה שאכן חלק מהדברים לפחות יתממשו עוד צעד אחד קדימה בעונה הזו, הרבה שחקניות ישראליות.
תודה רבה, ואני מזמינה אתכם למשחק הערב.
כן, למשחק המרכזי אני מניח, למכבי רמת גן אל צור רמלה. זה ממש עוד מעט בשש.
נכון.
תודה רבה, אילה קניסטר בר דוד, יושבת ראש מנהלת ליגת העל לנשים. בכדורסל. עכשיו שוב כדורגל, ואולי אנחנו מדברים הרבה על קבוצות ומיקומים, ואולי בכלל לא יהיה מי שישפוט את המשחקים בקרוב, כי הבוקר מעביר ועד שופטי הכדורגל, מכתב למנכ״ל ארגון השופטים יריב טפר, שבו הוא מעלה מספר דרישות, שאם לא ימולו, הוא אומר, נשבוט ונשבית את הכדורגל בישראל. משה, בוחבוט איתנו, אהלן, משה. בוחבוט איתנו? משה בוחבוט? לא, אנחנו לא שומעים אותו עדיין, אז בינתיים עד שהוא יעלה על הקו, אז נפרט כמה מן הדרישות של הוועד. מדברים שם על שינוי התקנון וקביעת עונשי מינימום והרחקה משמעותית מהמגרשים, קמפיין של האיגוד, איגוד השופטים נגד האלימות במגרשים, מניעת שיפוט קבוצה אלימה באופן אוטומטי במחזור לאחר מכן, תכף נבין מה זה אומר, הבטחה איכותית לצוות השיפוט, תשלום הוצאות רפואיות, ייעוץ משפטי וכו' וכו'. ועכשיו משה בוחבוט, יושב ראש ועד ארגון השופטים איתנו, שלום, בוחבוט.
היי,
ערב טוב. אולי יש לנו קצת שם בקו, כי אתה בצ'כי, אתה בטורניר הפרידה שלך מהפוצל, מהכדורגל באולמות נאמר, נכון?
כן, בדיוק. 19:00 היום, המשחק האחרון שלי.
איזה משחק אתה שופט? רק בשביל הפרוטוקול?
היום צ'כיה נגד סלובקיה.
אחלה משחק פרישה. אז קודם כל נאחל לך בהצלחה בהמשך. בליגת העל עדיין רואים אותך?
ממשיך בדבר, כן.
ממשיך כשופט דבר. אז עכשיו בואו נדבר על הדברים שאתם חושבים לא להמשיך, זה את הסיטואציה הנוכחית. מה אתם רוצים בעצם? מה אתם אומרים בגדול? מה הדרישה שלכם שאם לא תמולא, אז השביתה בפתח?
הלכת צעד אחד קדימה. אני חושב שלפני שנדבר על מה אנחנו רוצים, קודם כל בואו נעלה למודעות את המקרים האחרונים שקרו בשבועיים האחרונים, לא דווקא בליגת העל ובליגה לאומית, אבל יותר בליגות הנמוכות, ששם אולי זה נתפס כמשהו שמותר, משהו שאפשר. פשוט 3 שופטים שלנו מפונים אחרי משחק, שהמשחק כמובן פוצץ והופסק, לטיפול רפואי בבית חולים, בגלל שהם מותקפים בבית שחקני כדורגל.
בליגות הלא מקצועניות, אתה מתכוון.
בליגות הלא מקצועניות, שלושת המקרים האחרונים הם מקרים שקרו בליגה ג', אבל מקרים חמורים לא פחות, שלא היו עם אלימות פיזית, אלא אלימות מילולית קשה וטריפה של אוהדים למגרש, היו אפילו במשחקי נערים וילדים ונוער.
אז מה יכול לעשות איגוד, מה יכול לעשות איגוד השופטים, שלא יכול לעשות המשטרה, שהיא אמונה על מקרה אלימות, בלי קשר אם זה במגרש או בקניון?
מכאן באה הדרישה שלנו. הדרישה שלנו באה לאיגוד השופטים ולהתאחדות לכדורגל. בואו תטפלו באירועים האלה בצורה מהותית. מה זה בצורה מהותית? עונשים. לא ייתכן, ליאן, אתמול התפרסמו פסקי הדין של אותם תוקפים. אחד התוקפים עצור עד היום, עצור עד היום במשטרה. עצור. לא מעצר בית, לא איזשהו הרחקה מישהו מסוים. עצור בבית סוהר. נמצא בבית סוהר כבר 8 ימים. הוא מקבל הרחקה בבית הדין המשמעתי של התאחדות לכדורגל של שנה. אתה יודע מה זה אומר?
אתה אומר שברגע שהוא השתחרר ממעצר כמה חודשים, והוא עוד פעם ביציאה של הקבוצה שלו.
אני לא מדבר בכלל על זה שהוא יגיש אחרי זה ערעור ויקצרו לו את העונש. זה אומר שהוא פותח את העונה הבאה כשחקן כדורגל מן המניין.
שחקן שהרביץ לשופט, אתה אומר שנה הבאה יכול לשחק.
שחקן שתקף שופט לפני שבוע ימים, אסור בבית סוהר כרגע, אתמול בית הדין המשמעתי של התאחדות לכדורגל, הרחיק אותו לשנה אחת בלבד. זו בדיחה עצובה.
כן, זה אבסורד. אוקיי, אז הבנו. האנישה, אתה אומר, אין קורלציה בין מה שנדרש באנישה בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לבין מה שצריך להיות. אז זה אחד. מה עוד מבחינתכם צורם, ואם נתייחס גם, יש משהו בליגות הבחירות? כלומר, נגיד, הסיפור גם קשור למתקפה של סכנין, נגיד, על פוקסמן במשחק האחרון, למרות שההחלטות שלו היו דווקא החלטות טובות, למשל?
אני לא רוצה ללפות בקבוצה מסוימת, אבל אני כן יכול לומר שהתלהמויות כאלה ואחרות, גם בליגת העל, לא מוסיפות לנו הרבה כבוד, וגורם לשאר הקבוצות בליגות הנמוכות והפחות מקצועניות להבין שאולי מותר קצת יותר ממה שהם עושים, ואז זה מגיע גם למקומות של אלימות פיזית כמו שזה קרה בשבוע האחרון. אבל הגשנו מסמך דרישות מסודר להתאחדות לכדורגל, הכרזנו על סכסוך עבודה.
זה אומר שאם אני זוכר נכון את התקנון, זה אומר שיש להם שבועיים להשיב לכם או להסדיר את הנושא באיזשהו אופן, לפני הכרזה על שביתה.
כן, על מנת שאנחנו נוכל לבצע מחאה או שביתה או כל דבר אחר שנחליט בהמשך, אנחנו היינו חייבים להכריז על סכסוך עבודה. ב-30 לחודש מסתיימים ה-14 ימים שאנחנו מחויבים להודעה מוקדמת, והחל מה-30 לחודש אנחנו יכולים לנקוט באמצעים, אבל כמובן שהאמצעים זה הדרך האחרונה. אנחנו מאוד מקווים שההתאחדות לכדורגל ואיגוד השופטים יבינו שהמטרה שלנו זה לא איום בשביתה. המטרה שלנו זה לשמור על ביטחון שופטי הכדורגל בישראל. המטרה שלנו זה שהשופטים ירצו ויבואו בכיף ובאהבה למשחקים, ולא יפחדו. ולא יפחדו לסיים את המשחקים עם חשש לזעזוע מוח כמו גל דסקל, או לקבל אגרוף לראש ואז בעיטות לצלעות כמו אור בן מלך. אנחנו רוצים שהשופטים שלנו יבואו וילכו במגרשים, שהביטחון שלהם מובטח. איך זה יקרה? להגביר את ההבטחה במגרשים. לא ייתכן שבמשחקי ליגה ג' ומשחקי נוער וילדים אין אף סדרן במגרש.
זה משהו ריאלי, תגיד, אבל זה משהו ריאלי שבכל משחק ילדים, ויש הרי מאות משחקים כאלה בשבתות, יהיה סדרן? אתה חושב שזה משהו שאפשר לעמוד בו?
אני לא יודע אם אפשר לעמוד בכל המשחקי ילדים.
והאם סדרן בודד אחד, לצורך אני יכול לעמוד מול 20 הורים זועמים, אני סתם זורק כי זרקת את משחקי הילדים. האם זה בכלל אפקטיבי? יש משטרה, בסוף זה בעייתי.
יש משטרה, אבל כמו שאנחנו כולנו יודעים, משטרת ישראל כבר לא נמצאת את המגרש הכדורגל, והיא העבירה את זה לחברות פרטיות שעוברים קורסים ומוסמכים על ידי המשטרה.
לא, אבל השאלה שמשה, אם הדרישות הן ריאליות, הרי לא יהיה סדרן בכל משחק ילדים. אפשר להגיד את זה במפורש.
אין לנו בעיה שלא יהיה סדרן בכל המשחקים, אבל צריך לסמן משחקים שמועדים מראש לאפשרות שתהיה בהם תורנות, ולצרף לשם צוות הבטחה מוגבר יותר. לא ייתכן שבאופן גורף בכל המשחקים האלה לא יהיה הבטחה בכלל. מגיע שופט, ילד בן 16 שמסיים קורס שופטים, לשפוט משחק, לפעמים גם הוא מגיע לבד מחוסר כוח אדם ללא עוזרי שופט. ואיך אתה רואה אותו עומד בסיטואציה של אלימות?
ברור.
מול
ברור.
אותם אנשים? מה שגרם לאותם שופטים אחרונים להיסגר בחדר ולנעול על עצמת הדלת.
אגב, אותם שופטים, הם יחזרו לשפוט או שהם מיצו את הפרק הזה בחייהם נוכח האיום הממשי על חייהם? זה לא פחות.
כרגע הם נמצאים בחופשת מחלה. הפגיעה לא הייתה פגיעה קלה. הם כרגע נמצאים בחופשות מחלה. אני מקווה מאוד שאנחנו נמצא את ההזדמנות בדרך להחזיר אותם בהדרגה, ושהם יחזרו להיות חלק מאיגוד השופטים.
שמעת משהו מטפר, מיריב טפר, מנכ"ל ארגון השופטים, על הדרישות שלכם, איזשהו בוא נשב, איזושהי הזמנה?
יש מגעים ראשונים כרגע, הוזמנו כרגע לוועדת אלימות על ידי יריב טפר, היום קיבלנו הזמנה להגיע ולהופיע בפני הוועדה שאמורה לתת את נימוקיה להתאחדות לכדורגל, אבל משהו קונקרטי לגבי איך מתקדמים לצד הבא, עדיין לא, אני מאמין שזה יגיע בקרוב.
טוב, אז משחק, ככה נשלים את המעגל, היום משחק אחרון בקריירה כשופט על המגרש ממש, נכון? זה כדורגל ופוצה, לך תחושה לסיים קריירה ענפה, שהתחלת אותה כשופט מרכזי, עברת להיות כוון, ואחר כך כדורגל באולמות, ככה משפט לסיום.
האמת חוויה גדולה, היום אני שופט את המשחק הבינלאומי ה-90 שלי בכדורגל באולמות. הגעתי לקטגוריה הראשונה בוופה של השופטים. מרגיש שעשיתי קריירה די עשירה ונפלאה, נהניתי מכל רגע, וזה הזמן לפנות את הבמה לשופטים הצעירים יותר.
ולדאוג שישמרו עליהם. משה בוחבוט, יושב ראש ועד השופטים, אני רוצה להודות לך שהיית איתנו, בהצלחה במשחק היום ובכלל.
תודה רבה ליאן, תודה.
אנחנו חותמים את כאן ספורט, גם עם הקריאה הזו כמובן, גם לשמור על ביטחונם של השופטים, בכלל למנוע את האלימות הזו בכדורגל. נודה לעוסקים במלאכה, ללילה אופר ולאורית שולט שהפיקו. נודה גם לטכנאים, לאמיר שמואלי ולשימון דוקרקר. ליאן וילדאו, מודה לכם שהייתם איתנו. אחרינו זאב קם וקרן אוזן עם כל חדשות היום, מיד אחרי מהדורת החדשות. ביי ביי.